מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
להפגין כוח כדי למנוע אלימות. מפגני הכוח של הגורילות, סימני הריח שמשאירות הפנדות ואפילו הצבעים של הצרעות, כל אלו ורבים אחרים הם מסרים שבעלי החיים מעבירים ליריביהם ונושאים מידע על גודלם ויכולותיהם. בעזרתם הם מצליחים להימנע מקרבות של ממש. מאת דוקטור יונת אשחר, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית שלומי גילר. בהרים המיוערים של צפון רואנדה נשמעים קולות מהדהדים מתפשטים למרחק בצמחייה האבותה. בום, בום, בום. מי שמשמיע את הקולות האלו הוא זכר גורילה שנעמד על רגליו האחוריות ומכה בידיו הפתוחות על חזהו שוב ושוב. זה מצג מרשים מאוד, אמר אדוארד רייט, פרימטולוג מגרמניה, בראיון לנשיונל ג'אוגרפיק. זה יכול להיות קצת מפחיד. אתה לא רוצה למצוא את עצמך עומד בדרכו. ההתנהגות הזו נראית מפחידה לא רק לנו. היא נועדה קודם כל להפחיד את זכרי הגורילה האחרים שעשויים להיות באזור. גורילות ההרים, גורילה ברינגי ברינגי, חיות בקבוצות שבהן זכר אחד וכמה נקבות, וכל זכר שכרגע אין לו קבוצה משלו, מנסה למצוא אחת שעליה יוכל להשתלט, להדיח את הזכר שמנהיג אותה ולתפוס את מקומו. הדרך לעשות זאת היא לקרוא תיגר על זכר שיש לו קבוצה ולהילחם בו. אם הזכר קורא התיגר ינצח, הנקבות יהיו שלו, אבל אם ייכשל, הוא עלול להיפצע קשות ואפילו למות. אפילו אם יש סיכוי טוב שתנצח בקרב, הסיכון הוא עדיין גדול, אמר רייט. אלו חיות גדולות וחזקות, והן יכולות לעשות הרבה נזק. כאן בדיוק נכנסים הקולות המהדהדים שהזכרים מפיקים כשהם מכים על חזותיהם. הם נועדו לשלוח מסר ברור לכל זכר צעיר בסביבה. כאן יש גורילה גדול וחזק שלא תצליחו להכניע בקלות. עדיף לכם להימנע מהקרב המסוכן ולמצוא קבוצה אחרת שהזכר שלה אולי קטן או חלש יותר. רייט ועמיתיו מצאו שהתדירות של קולות הטיפוף הייתה קשורה לגודל של המתופף. ככל שהוא היה גדול יותר, כך הקול היה נמוך יותר. התכונה הזו כמובן לא ייחודית רק לגורילות. באופן כללי, ככל שגוף גדול יותר, כך הוא מפיק צלילים יותר עמוקים. כך, תוף גדול ישמיע קול נמוך יותר מתוף קטן. וכמו אצל כלבים, גם אצל הגורילות, זכרים גדולים יותר הם גם חזקים יותר, וקשה יותר לנצח אותם בקרב. כך הקולות מעבירים מידע חשוב על התכונות של הזכר, מידע אמיתי שלא ניתן לזייף. גורילה קטן יותר אינו יכול להנמיך את הקול שהוא מפיק, גם אם ירצה. הזכרים האחרים בסביבה מקשיבים לקולות הטיפוף. ואם הם מבינים מהם שהזכר בעל הקבוצה הוא גדול מדי בשבילם, הם לא מנסים אפילו לקרוא עליו תיגר. כך, ההתנהגות הזו שנראית תוקפנית ומפחידה, תורמת דווקא להימנעות מקרבות של ממש. אין צורך להילחם ולהסתכן בפגיעה, אם אפשר להעריך את היכולות של היריבים מרחוק. רק במקרה בו שני הזכרים קרובים זה לזה בגודלם, לא יהיה מנוס מלבדוק את כוחם בקרב. מצג במקום קרב. זכרי הגורילה הם לא היחידים שפיתחו דרכים להפחית את מספר הקרבות. אצל בעלי חיים רבים, לא רק יונקים אלא גם ציפורים, דגים ואפילו חסרי חוליות מסוימים, הזכרים מתחרים זה בזה על טריטוריה, על גישה לנקבות או גם וגם. קרבות תמיד כוללים סיכון. אפילו המנצח עלול לצאת עם פציעה שתקצר את חייו או תגרום לו להפסיד בקרב הבא. לכן אין זה מפתיע שבמהלך האבולוציה התפתחו מצגים שונים שיאפשרו ליריבים להעריך מראש מי חזק יותר בלי להגיע למהלומות של ממש. אצל רבים מבעלי החיים קרבות פיזיים מתרחשים לעתים רחוקות למדי וכמעט תמיד רק כאשר שני היריבים שווים בערך ביכולותיהם. כמו אצל הגורילות, המצגים האלו קשורים בדרך כלל לתכונות הפיזיות של הזכרים. כך שזכר קטן וחלש לא יוכל לשדר מסר שמציג אותו כגדול או חזק יותר ממה שהוא באמת. מסרים כאלו נקראים מסרים כנים, honest signaling, אך כפי שנראה, יש בעלי חיים שהמסרים שלהם פחות כנים משל האחרים. איילים מתגוששים. כשהאביב מגיע לאזורים הארקטיים, איילי הצפון הזכרים, רנגיפר טרנדוס, מתחילים לגדל את הקרניים המרשימות שלהם. כל שנה, במיוחד בשנים הראשונות לחייהם, הקרניים גדולות ומסועפות יותר מבשנה שקדמה לה. בספטמבר, לאחר שהקרניים סיימו לגדול, הזכרים גם משתמשים בהם, בקרבות שנועדו לקבוע מי יקבל גישה לנקבות. הקרבות הם לרוב אלימים מאוד ועלולים להוביל לפציעות קשות ואף למוות, כשאחד האיילים מתנפל על יריבו ותוקע את קרניו החדות בגופו. אבל הקרבות האלימים הללו מתרחשים רק לעתים רחוקות. חוקרים שעקבו אחר איילי צפון החיים ביערות מזרח קנדה, דיווחו שצורה אחרת של אינטראקציה בין זכרים, לה הם קראו התגוששות, sparring, הייתה נפוצה הרבה יותר. כאשר שני זכרים התגוששו, הם עמדו זה מול זה, הרכינו את ראשיהם והצמידו את קרניהם אלו לאלו. הם דחפו אחד את השני, היטו את ראשיהם בניסיון לגרום ליריב לאבד את שיווי משקלו. אך גם בהתגוששויות הנמרצות ביותר, אף אחד מהזכרים לא ניסה לפגוע בקרניו בחלק אחר בגופו של היריב, וכך לא היו פציעות וכמובן לא מוות. ההתגוששויות הסתיימו כאשר אחד הזכרים ניתק מגע ופסה לאחור, ובמקרה זה יריבו הלך לדרכו גם הוא. בניגוד לקרבות הוא לא ניסה לתקוף את הזכר השני או לרדוף אחריו. ב-90% מהמקרים, האייל שניתק מגע וכך סיים את ההתגוששות, היה זה שקרניו היו קצרות יותר. החוקרים שערו שההתגוששויות נועדו לעזור לאיילים לאמוד זה את כוחו של זה ואת גודל כלי הנשק המצויים על מצחם, ולעשות זאת בדרך בטוחה שאינה כוללת את הסיכונים שבקרב. אייל שלומד בעזרת התגוששות, שהיריב שלו חזק יותר ובעל קרניים גדולות יותר, יימנע מלהיכנס איתו לקרב של ממש. ואומנם הקרבות הנדירים הרבה יותר מתרחשים כמעט תמיד בין איילים בגודל דומה מאוד, בעלי קרניים בגודל דומה. איילים שקרובים זה לזה ביכולותיהם, ולכן לא יכולים להכריע מי חזק יותר על ידי התגוששות בלבד. כך האיילים מפחיתים ככל האפשר את הפציעות והמוות, מבלי לוותר על התחרות. תצפיות על בעלי קרניים אחרים העלו תוצאות דומות. אצל יחמורים אירופאים, דמה-דמה, למשל, המעמד החברתי נקבע על פי מפגשים, בהם הם מעריכים זה את כוחו של זה ללא קרב של ממש. הקרבות שמתרחשים לאחר מכן הם לרוב בין זכרים בעלי מעמד דומה ותכונות גופניות דומות. להריח את הגודל. ההתגוששויות של האיילים כוללות מגע פיזי ביניהם, כך שהמשתתפים יכולים להעריך באופן ישיר את כוחו של היריב, הכי קרוב לקרב של ממש שאפשר להגיע, מבלי להסתכן בפציעה. אך כפי שראינו אצל הגורילות, אפשר להעביר מסרים על גודל וחוזק פיזי, גם מרחוק, בלי להתקרב או אפילו לראות אחד את השני. הגורילות עושות זאת בעזרת קולות טיפוף. בעלי חיים אחרים משתמשים בריח, ומשאירים עקבות של שתן ושל הפרשות מבלוטות ריח מיוחדות, שמכילות מידע על המין שלהם, מצבם הבריאותי, אם הם בתקופת ייחום ועוד. חלק מבעלי החיים מצאו דרך להעביר מידע גם על גודל הגוף שלהם. הם משאירים את סימני הריח גבוה ככל האפשר, וכדי לעשות זאת מבצעים מעין עמידת ראש, ניצבים על רגליהם הקדמיות ומתרוממים עם רגליהם האחוריות על גזע עץ או משטח אחר. כמובן ככל שבעל החיים גדול יותר, כך הוא יכול להגיע עם חלקו האחורי גבוה יותר במעלה העץ ולהשאיר שם את ריחו. הפנדה הגדולה, איילורופודה מלנולויקה, היא אחת מבעלי החיים המשתמשים בשיטה הזו כדי לתקשר זה עם זה. הפנדות חיות ביחידות ונפגשות בעיקר לצורך רבייה. לכל זכר יש טריטוריה שגובלת ואף חופפת לעתים קרובות לטריטוריה של זכרים שכנים וחופפת גם טריטוריות של נקבות. במשך רוב השנה הם נוהגים להימנע ממפגשים. ואחת הדרכים לעשות זאת היא להשאיר סימני ריח שמבהירים זו הטריטוריה שלי, לך תמצא מקום אחר. כל הפנדות משאירות שתן והפרשות של בלוטות ריח, אך נקבות נוטות לעשות זאת בכריעה על האדמה, ולעיתים בהרמת רגל, כמו כלבים. רק הזכרים הבוגרים מבצעים את עמידת הראש, שגורמת לכך שהריח שלהם יישאר במקום גבוה בהרבה. במחקר שהתפרסם ב-2002, חוקרים הניחו דגימות של שתן של פנדה זכר בשמורה בחיות פנדות בסין, על האדמה ובגובה של מטר. הפנדות בחנו ורכרחו את הדגימות הגבוהות הרבה יותר מאת אלו שהיו על האדמה, למרות שהיו זהות מבחינת הרכבן. החוקרים שערו שדגימות שהושארו בגובה פרסמו את העובדה שמי שהשאיר אותנו זכר בוגר, בעל גוף גדול מספיק להגיע לגובה שכזה, ולכן היה מעניין יותר עבור הפנדות האחרות, אם בתור תחרות או בתור בן זוג פוטנציאלי. מחקר דומה נערך לפני מספר שנים על בעל חיים אחר, הנמיה הננסית המצויה, הלוגלה פרבולה. בניגוד לפנדות, הנמיות חיות בקבוצות של עד כ-30 פרטים, זכרים ונקבות, ונפוצות במזרח אפריקה ובדרומה. רק הזוג הבכיר בקבוצה מתרבה, ולכן יש תחרות גם בין הזכרים לבין עצמם, וגם בין הנקבות לבין עצמן, להגיע למעמד זה. שני המינים משאירים סימני ריח מבלוטות באזור האחוריים, בעזרת אותה עמידת ראש שמעלה את האזור הזה גבוה ככל האפשר. במחקר לקחו החוקרים דגימות מהבלוטות האלו, והשאירו אותן על מקלות במבוק בשני גבהים שונים. 10 סנטימטרים, היכן שנמיה קטנה יחסית יכולה להגיע, ו16 סנטימטרים, גובה שאליו תגיע רק נמיה גדולה למדי. הנמיות, בעיקר הנקבות, הביעו עניין רב הרבה יותר בדגימות הגבוהות יותר. ככל הנראה חשוב יותר לאסוף מידע על חיות גדולות מאשר על חיות קטנות, אמרה לינדה שרפ, שהובילה את המחקר, לאתר New Scientists. כך הנמיות, כמו גם הפנדות, יכולות להעריך מי המתחרים שלהן ומה גודלם, ולהחליט אם כדאי לקרוא עליהם תיגר. וכל זה עוד לפני שראו אותם. כנרים רמאים. בכל המקרים שראינו עד עכשיו, המסרים ששלחו בעלי החיים ליריביהם אכן היו כנים. ההתגוששות מספקת לאיילים הערכה נכונה של היכולת של היריב מול היכולת שלהם עצמם. וסימני הריח שמשאירות הפנדות והנמיות מספקות למי שמריח אותם מידע אמיתי על גודלן, לפחות עד שמישהו מהם ילמד להשתמש בסולם. אך יש גם מקרים בהם המסר שמועבר הוא מוטעה, שלא לומר שקר. בעל החיים מראה ליריביו מצג של כוח שהוא לא באמת יכול לגבות. סרטני כנר, פידלר קראבס, הם סרטנים קטנים מהמשפחה אוציפודידאי, שלזכרים שלהם יש מאפיין בולט משותף. אחת הצוותות שלהם גדולה בהרבה מהשנייה. שמם ניתן להם ממנהגם לנופף באותה צוות גדולה מעלה ומטה, בתנועות שמזכירות קשת של כינור בשעת נגינה. הם עושים זאת כדי להציג את הצוות, כלי הנשק העיקרי שלהם, בפני מתחרים ובפני בנות זוג פוטנציאליות. הצגה זו של הצוות משמשת לאותה מטרה כמו הקולות של הגורילות או ההתגוששויות של האיילים. כך הם יכולים להעריך את היכולת של היריב ולהחליט אם יש להם סיכוי לנצח אותו. רק כאשר לשני הסרטנים יש צוותות דומות בגודלן, מתרחש קרב של ממש. אך חיי הסרטן עלולים להיות מסוכנים, ולעיתים הזכרים מאבדים את הצוות הגדולה שלהם. הם מגדלים במקומה הצוות באורך דומה לצוות שאיבדו, אבל גם שונה ממנה בכמה מובנים. היא קלה יותר, חסרה חלק מהבליטות שיש בצוות המקורית, ופחות יעילה בתור כלי נשק. אנחנו יודעים זאת, משום שכאשר זכרים בעלי צוותות מתחדשות כאלו נלחמו בסרטנים ששמרו על הצוותות המקוריות שלהם, הם לרוב הפסידו. לפיכך, במקרה הזה, הגודל של הצוותות לא נותן מידע אמין על חוזקן ויעילותן. למרות זאת, כאשר חוקרים עקבו אחר סרטני כנר מהמין האוסטרוקה אנוליפס במוזמביק, הם גילו שהזכרים לא הבדילו בין צוותות מתחדשות לאלו המקוריות. הם נמנעו מקרבות עם זכרים בעלי צוותות מתחדשות ארוכות מאלו שלהם, למרות שכנראה היו יכולים לנצח אותם. כך, המסרים שהסרטנים שולחים זה לזה אינם תמיד אמינים. לפעמים, כלי נשק נחות יכול לעבור בתור הדבר האמיתי ולהרתיע את היריבים מההתמודדות שבה האמת הייתה נחשפת. צרעות צבועות. במקרה של הסרטנים הכנרים, אפשר להבין איך הרמאות הזו הצליחה. לרוב אכן יש קשר בין גודל הצוות לחוזק וליעילות שלה, ולכן כדאי להימנע מקרבות עם סרטנים בעלי צוותות גדולות. אבל יש בעלי חיים שאצלם הסימנים למעמד, מי הבכיר בקבוצה ומי הנחות, הם שרירותיים לחלוטין. צרעות הפלך, פוליסטס דומינולה למשל, מקושטות בכתמים שחורים על פניהן, ומספרם, גודלם וצורתם שונים מצירה לצירה. מחקרים הראו שהכתמים מעבירים מידע על הגודל של הצירה, כמו גם על המעמד החברתי שלה. אצל זיקיות, צבעים בהירים ובוהקים מעידים על תוקפנות ויכולת להילחם, בעוד צבעים כהים משדרים כניעה. מדוע שצרעות קטנות יותר לא יקשטו את פניהן בכתמים שחורים המעידים על גודל ועל מעמד גבוה? מדוע שזיקית לא תאמץ תמיד צבעים בוהקים שיציגו אותה כבחירה, גם אם היא בעצם במעמד נמוך יותר? הסיבה, כך עולה ממחקרים, היא שסימון לא כן, גם אם הוא שרירותי, סופו לרוב להתגלות, והוא גורר עונשים מהיריבים המרומים. כדי לבדוק כיצד צרעות הפלך מגיבות למסרים שקריים, חוקרים מארצות הברית שינו בעזרת צבע את הכתמים על פניהן של חלק מהצרעות. לאחר מכן נתנו לצרעות האלו להילחם בצרעות אחרות, כדי לקבוע מי נמצאת במעמד גבוה יותר. במקרים בהם הצרעות שפניהן שונו הפסידו בקרב, החוקרים ראו שהצרעות השליטות התייחסו עליהן באלימות גדולה מהרגיל, הטרידו אותן וטרחו לבסס את מעמדן שוב ושוב. נראה שהסימן המתאה, לפיו הצרעות היו בחירות מכפי שהיו באמת, הוביל לעונשים מצד הצרעות השליטות. לעומת זאת, אם הצרעות הרמאיות שפניהן שונו ניצחו בקרב, היה להן קשה יותר לשמור על מעמדן הגבוה. הצרעות בשלבים הנמוכים יותר בהיררכיה שמו לב שמשהו לא בסדר, ושהצרעות שתפסו את הבכורה לא באמת מספיק חזקות בשביל לשמור עליה. במחקר המשך, החוקרים נתנו לחלק מהצרעות הורמון שהפך אותן לתוקפניות יותר. הצרעות שקיבלו את ההורמון וגם הכתמים על פניהן שונו כך שיראו גדולות ובחירות יותר, לא נתפסו כרמאיות ולא קיבלו אנשים מצרעות אחרות. במקרה שהן עצמן היו שליטות, גם לא הייתה להן בעיה לשלוט בצרעות שמתחתיהן. נראה שהסיבה לאנשים הייתה ההבדל בין הסימן, כלומר הכתמים על הפנים, ובין ההתנהגות. כשצרעות שסימנו שהן חזקות ובחירות גם התנהגו בצורה תוקפנית ובטוחה, הצרעות האחרות קיבלו זאת ללא שאלות. ממצאים דומים עולים גם ממחקר על זיקיות. כשחוקרים צבעו זכרים של זיקית תימנית, קמלאו קליפטרטוס, כך שהם נראו כמוכנים ללחימה למרות שלא היו, הם ספגו אלימות רבה יותר מיריביהם. נראה שהזכרים שהיו באמת תוקפניים וחזקים, ראו בהם מתחרים ותקפו אותם, מה שלא היו עושים אם הזיקיות הצבועות היו מראות את הצבעים הכהים יותר שמשדרים כניעה. כך גם הסימנים השרירותיים, שלא קשורים ישירות לגודל, כוח או יכולת לחימה, שולחים מסר אמיתי, שכן במקרה שהם לא, שולחי המסרים השקרניים במרכאות משלמים על כך. המסרים השונים עוזרים לבעלי החיים להפחית בצורה משמעותית את הקרבות בהם הם משתתפים, קרבות שעלולים להסתיים בפציעה או אפילו במוות. חלק מהצורות של העברת המסר, כמו הטיפוף של הגורילות או ההתגוששויות של האיילים, עשויות להיראות לנו כתוקפניים ואפילו אלימים. אך הם, ממש כמו שינוי הצבע של הצרעות והזיקיות, עוזרים בסופו של דבר לבעלי החיים להימנע ככל האפשר מאלימות. להפגין כוח כדי למנוע אלימות, מאת דוקטור יונת אשחר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.